אנחנו נכנסנו לחג המיוחד, חג הסוכות. חג הסוכות מיוחד מאוד, שונה משאר הרגלים. שאר הרגלים יש להם שורש ברור לכאורה. יציאת מצרים, האירוע היה ברור, ואנחנו עושים זכר ליציאת מצרים בכל יום. כן, אדם צריך לראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים, מתן תורה, זה דבר ברור, חג שבועות, חג הסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציא אותם מארץ מצרים, בעצם הוא המרובה, הוא מרובה במצוותיו, מצוות מיוחדות, שלכאורה, בבת הראשון, צריך להבין מה, מאיפה הם לקוחות, זה לא יושב על משהו מוכר, בתורה, באופן הפשוט. הכל נמצא בעצם מכונס לפסוק, כי בסוכות הושבתי, למה נדעו דורותיכם? כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מחלוקת בגמרא, מחלוקת ידועה, מה זכר למה? אז רבי אליעזר אומר, זכר לענייני הכבוד. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש. זה בעצמו שרבי אליעזר לא מספיק לו סוכות ממש, זה מובן, משום שבעצם אם זה סוכות ממש, אז לא מובן מה המרכזי באירוע הזה שמחייב את ההופעה של החג הממושך, המלא שמחה וכולי. במילה הזה הוא מתרומם לענייני הכבוד, זכר לענייני הכבוד. אנחנו יודעים שבני ישראל הלכו במדבר, ליוו אותם כמה וכמה ניסים, גם הבאר וגם מן וגם ענייני כבוד. נראה שאולי היותר אלמנטרי זה הלחם והמים. ענייני הכבוד הם משהו יותר עליון, אבל מצד שני אנחנו יודעים שענייני הכבוד הם הדבר הרוחני. ענייני הכבוד מבטאים שכינה. חג הסוכות עניינו השכינה. באמת הראשונים כבר שאלו למה דווקא בעיתוי הזה. הרי עני כבוד היו בני ישראל כל הזמן, החל מיציאת מצרים, מדוע לא לעשות את זה בפסח, כן? התשובות של הראשונים. אבל הגרא יש לו הסבר מעניין. הגרא בפירוש שלו על שיר השירים, הגרא אומר שעני הכבוד שאנחנו מדברים עליהם פה, הכוונה היא חידושם של עני הכבוד. שחזל אומרים שכשישראל חטאו בעגל, הסתלקו ענני הכבוד. חטא העגל היה י"ז בתמוז. אחרי זה עברו 40 יום הראשונים ו-40 יום השניים, עד שנתפייס הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ושב משה רבנו עם לוחות שניות, ואז בעצם ציווה משה רבנו על הקמת המשכן, והביאו אליו נדבה בבוקר, הגרא מחשב את זה איך שבעצם רק בתתוו, בתשרי, אז בעצם התחילו לעסוק בהקמת המשכן. ואז חזרו עני הכבוד. יוצא לפי הגרא שבעצם החג הסוכות בתתוו בתשרי, מקביל בעצם לחזרת עני הכבוד אחרי שהקדוש ברוך הוא יתפייס לנו, אחרי חטא העגל. אז כמובן כבר מזכיר לנו באופן מאוד, מאוד מיוחד את הקשר גם ראש השנה ויום הכיפורים, שהרי גם אנחנו נמצאים בעצם ימי הדין בין ראש השנה ויום הכיפורים, וחג הסוכות הוא בעצם מבטא את האישור האלוקי למחילה והכפרה והתשובה מהאהבה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קיבל את התשובה שלנו בצורה שלמה בחג הסוכות. אנחנו גם מכירים את המדרש גם לגבי ארבע מינים, שבעצם קושר אותם לחג, למה שהם באים בעצם אחרי ימי הדין. מדרש הזה יותר מפורסם, מדרש אבא אמור, כתוב פה, משל לשניים שנכנסו אצל הדיין, לתנא ענן ידעין, מנון ינצח, למען דנעשיו בעיין בידיה, ענן ידעינן, נוניסו חיה. מי שבא עם חרב, כידון, ביד, הוא המנצח. ככה, במה שישראל יוצאים לפני הקדוש ברוך הוא בלולביהן ותרוגיהן בידן, אנו יודעים לישראל, אינו ניצוחיה. כן, אז באמת אנחנו מבינים שיש פה, כמובן בתוכן של החג הזה, ביטוי למה שהקדוש ברוך הוא מקבל אותנו בזרועות פתוחות אחרי מיידי. יחד עם זה, אנחנו מבינים בעצם שחג הסוכות הוא עניין של השראת שכינה. כידוע, הרב ציודה זצ"ל היה מסדר את שלוש התחנות החשובות שעליהן עם ישראל נשען, שהן כולן מסודרות בחומש שמות, יציאת מצרים, כמו שראינו, זה מקביל לפסח, מתן תורה, שבועות, והשראת השכינה, זה בעצם חג הסוכות. וחג הסוכות בעצם הוא ביטוי להשראת שכינה. הרב ציודה היה מסביר שהשראת שכינה המיוחד שבה הוא שזה לא אירוע חד פעמי, השראת השכינה זהו מציאות נצחית. השראת השכינה היא לא פוסקת. שכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזוב את בני ישראל. ככה האמירה האלוקית, גם הרב ציודה היה מסביר ששכינה לא מצומצמת רק לבית המקדש, נכון? שבית המקדש הוא הביטוי המובהק לקשר השכינה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ויש הבדל בין שכינה גלויה, כשהקדוש ברוך הוא שוכן בבית המקדש, ומה שהשכינה היא בעצם נמצאת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא כתוב בתוכו, אלא בתוך כל אחד ואחד, בתוך כל החיים, כל החיים שעם ישראל זה שכינה, כמו שהכוזרי אומר, הכל מלא בכל מציאות החיים של עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, זוהי מציאות מרוממת, מצילוקית, מציאות שמלאה תוך רוחני מתמיד, מציאות שבעצם ממילא מלבישה אחרת את כל המצוות שלנו וגם את כל החיים שלנו. כן, מה שאנחנו אומרים, מה שהרב כותב במהלך האידאות, שבזמן שהייתה קיימת האידאה האלוקית והאידאה הלאומית בשלמותם, אז למעשה היו מרגישים את האלוקות בכל לגימה ולגימה של חיים, ככה הרב אומר, בצורה מוחשית. אז בעצם זה המציאות של שכינה שלמה, כנגד השראת השכינה, שהיא כמובן הביטוי של החיבור האמיתי והמובהק של עם ישראל הקדוש ברוך הוא האופייני, זה בעצם החג המופלא שלנו, חג הסוכות. זה פותח לפנינו קצת יותר את העיניים להבין מה התוכן של המצוות המיוחדות שבחג הזה. קודם כל, בעצם זה שהצורה הזאת, אדם נכנס לסוכה, שבכל מציאות חייו בתוך מצווה, אין לנו מצווה כזאת. אין שום מצווה שאדם נמצא כל כולו בתוך המצווה, חוץ מסוכה, וארץ ישראל, כידוע, כן, לכן המאמר הידוע של הגר"א, בכל התור, כן, שתי מצוות שיהודי נכנס אליהם עם המגפיים, כן, בשינה מקיימים מצווה, שינה, כן, אפילו באופן הפסיבי, באופן גם זה חלק ממצווה, כל החיים שלנו בקודש, כל החיים מתמלאים תוכן אחר, זה מה שמקרינה הסוכה, אפילו חלה קדושה על עצי סוכה, יש סממנים של הקדש במצווה הזאת, כן, השלה הקדוש אומר שצריך לסמן על כל קש מקרשי הסוכה את המיקוד שלו, קרש זה בצפון, זה כמו בקרשי המשכן. הסוכה היא מין משכן, אבל לא המשכן של בית המקדש, אלא המשכן של הבית שלך, הבית שלך הוא משכן, הוא בחינת משכן. זה מה שאתה צריך לדעת, אתה יושב בתוך קירות, בתוך תקרה, אתה חושב שזה הבית הארצי שלך, אבל בעצם התקרה הזאת היא סוכת הרי. אתה מרגיש שהחיים בעולם הזה הם הרי, לא הרי במובן הקלוש שלהם, אלא להפך, במובן הזה שהם אחד גיסה יציבים, נטועים בארץ, ולא המובנים הגשמיים החומריים הנצרכים, בתוך הבית, בתוך החיים, בכל מובניהם. מצד שני, כמובן גבוה מעל גבוה, הם כולם לקוחים ומוארים, מהאור האלוקי, בתוך הארציות מופיעה ההופעה האלוקית. ריבונו של עולם שוכן בכל אשר אנחנו עושים. זה בעצם המסר העיקרי, הגדול, הנשגב של החג הזה. ולכן באמת אנחנו מבינים את כל התכנים של החג במובן הזה. גם הארבע מינים, שזה סוג אחר של מצווה, ומצווה אחרת. בסוכה אנחנו נכנסים לתוך אטמוספירה שונה, שבה אנחנו צריכים את כל חיינו, כמה שאפשר להיות בתוכה. ארבעה מינים הם מצוות שהאופי שלהם הוא בעצם חיבור אל עצמיותיהם. מדרשים במינים קוראים, מדרש אומר, אתרוג זה הקדוש ברוך הוא, לולב זה הקדוש ברוך הוא, ככה מדרש מביא פסוקים. כביכול, שוב פעם, ההופעה היא הופעה אלוקית, כמו שחל שם שמיים על הסוכה, חל גם שם שמיים על ארבע מינים. אלא ארבע מינים הם נלקחים אליהם, אנחנו מוליכים ומביאים, גם בחינה של תקרובת קורבן, גם בחינה של המשלה אל האדם, העלולה ממשל לשדרתו של האדם, האתרוג ללב, כן, גם ההדס והערבה לאיברי גוף האדם, לעיניים ולפה. זה בעצם גם בא לבטא את הקדושה שמתחברת אולי עוד יותר עם גופו של האדם. המקובלים השתלשל ובא מהארי הקדוש בצורה מסוימת, מתפתח יותר אחר כך בחסידות, בבני סחר, בשפת אמת, בעוד בעוד. מושג ידוע שהסוכה בחינת אור מקיף, והארבע מילים אור פנימי. כמובן זה מושגים של כוחים עולם הקבלה. המשמעות של אור מקיף זה בעצם הערה שמקורה בקדוש ברוך הוא. היא מאירה עלינו, מאירה על חיי העולם, אבל אין לחיים שלנו כלים שמסוגלים להכיל את מלוא האור הזה, המקיף. האור הזה מקיף סובב את הכלים, את הכלים שלנו, והאור הפנימי הוא מה שכן חודר לתוך הכלי. האור הפנימי הוא יותר מצומצם, כי זה מה שאנחנו מסוגלים כן להכיל בתוך החיים שלנו ממש, אבל מצד שני עוד יותר מחובר אליהם. כך שבאמת, עצם זה שהסוכה היא, אנחנו זוכים להיכנס לסוכה, זאת אומרת שאנחנו זוכים להיות מוארים מאור מדרגה שמכונה אור מקיף, שזה לא קיים כמעט בשום מצווה, זה בחינה מאוד עליונה, זה משהו שמתדמה לבית המקדש, מבחינות העליונות, שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים בתוך ההיכל, היכל האלוקי, אבל אנחנו לא צריכים לפחד, זה עניינם של הימים האלה, אנחנו זכינו אחרי העבודה הגדולה של ימי הדין, זכינו להיכנס לתוך הגודל הקדוש הזה, ובתוך זה אנחנו גם זוכים לארבע מינים, לפי הארי הקדוש באמת צריכים ליטול אותם ממילא דווקא בתוך הסוכה, יש בזה עניין לחבר את האורות האלה. אנחנו מבינים שאנחנו נשתפים בהערת השמחה הזאת שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בחג הזה. בתוך זה אנחנו רואים שבביטוי הזה השלם יותר של חג הסוכות, שהוא בעצם ההופעה הבשלה של החיים הישראליים, בגלל שיש פה העלה של כל החיים שלנו, אז פה מופיעים כמה דברים שהם תולדה של זה, שהם ייחודיים לחג הזה. קודם כל, כמובן, אם המצווה היא בעצם להכניס את כל החיים בעצמם אל תוך המצווה, זה מכריח בעצם שיש פה את המימד של קידוש הטבע. מה שאנחנו פחות מוצאים ממקורות ראשונים, יותר מוצאים ממקורות מאוחרים, והרב נסן מדבר על זה הרבה, שבעצם הממד הזה של קידוש החיים הארציים גם כן, הוא בעצם מוקרן ממילא בחג הסוכות, והעובדה הזאת שיש סגולה להרים את חיי הטבע ולראות בהם קודש שהיא אופיינית לחג הזה. כמובן, אנחנו נמצאים רק בשערי, הרב זה מדבר על זה הרבה באורות, וזה בעצם השליחות של התקופה שלנו, לראות את הקדושה גם בחיי הטבע, ואנחנו מטפסים ועולים בתוך המסלול הזה, ואנחנו נזכה לראות בשלמות את ההופעה הזאת בימות המשיח, אבל האפשרות לראות את הקדושה בתוך הטבע יהיה מפתח לשמחה. סוכות הוא זמן שמחתנו. השמחה של הרב זצ"ל, כמובן יכולה להיות באה מגורמי חוץ, אבל הרב תמיד מדגיש את מה שהשמחה מוכרחה להיות מושתתת על חיבור אל טבע החיים. ככל שעולם התורה והמצוות בא עלינו באיזשהו מימד שכביכול מונחת, כביכול קצת נכפה עלינו, קצת מחויב כזה, ואין לנו אפשרות לקבל אותו מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך חיבור. כל שאנחנו לא רואים את הרצף בין חיי התורה והמצוות אל החיים הארציים, אנחנו לא רואים איך זה, כל זה בא להעיר, כל זה בא במישור אחד, הרי שעולם התורה והמצוות לא מאיר את החיים עצמם. השליחות והתפקיד של התורה והמצוות לא בא לידי מימושו האמיתי. אז הצורה האמיתית השלמה של חיי אדם ישראל היא בעצם באה ומבוטאת בשלמות, המסר של השלמות בעצם מוקרן מתוך חג הסוכות דווקא. לכן פה אנחנו מוצאים גם איזשהו צעד נוסף שאנחנו לא מוצאים אותו בשאר החגים. אנחנו מוצאים פה פתאום כניסה של עולם המצוות אל בית המקדש. בדרך כלל בית המקדש זאת לפלנטה יותר גבוהה. קורבנות, נסחים, מנחות, זה מדרגה אחרת, כהן גדול ביום כיפור, זה מדרגה עליונה. יש את עבודת המצוות, מצוות זה שייך לסוג אחר, מצוות שייך לחיים שמחוץ לבית המקדש. אבל פה בסוכות אנחנו פתאום מוצאים משהו שנקרא מצוות ערבה, שבעצם סעיף מצוות לולב לכאורה, אבל היא מתקיימת בתוך בית המקדש, כן, מקיפים בערבה את המזבח. מצמידים את הערבה למזבח, כביכול הערבה מתעלה להיות מעין הקדש, מעין תקרובת, משהו שבכלל כל הסוכה זה מעין תקרובת. כן, כמשל שיורדים גשמים בסוכה, מזג, משל לעבד שמזג כוס לרבו, כן, אנחנו בסוכה כביכול מוזגים כוס, אנחנו, כן, החיבור הזה מבוטא כמו תקרובת. זה, אנחנו נכנסים, ויתר על כן כמובן, המושג של שמחת בית השואבה. שמחת בית השואבה, זה נראה כמו שמחה, יש מפרשים, מה זה השואבה, מה שואבים? שואבים מים לנסכת, ניסוך מים. ניסוך המים, שזה גם כן מצווה מיוחדת בסוכות, היא גם כן מבטאת העלאה של החומר הכי אפילו הכי פשוט. המים הוא החומר הכי פשוט. אפשר גם אותו לעלות על גבי המזבח, הוא יכול להיות קורבן. אז רוקדים ושמחים, מי שלא ראה שמחה בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. רוקדים ושמחים עד כדי כך על היסוד הזה שגם הטבע מתקדש. דרך אחת, זו דרך דרכו של רש"י. אבל הרמב״ם מפריד לגמרי. ניסוך המים נמצא בספר העבודה, בהלכות מידים ומוספים. ושמחת בית השואבה זה שמחה של סוכות, שמחה של סוכות. שמחת החג של הסוכות בעצמה, היא בעצמה שמחה עליונה שאי אפשר לבטא אותה אלא שכנסת ישראל בבית המקדש, שמחים עם ריבונו של עולם. השמחה הזאת, הצורה השלמה של השמחה, היא התוכנו, באה מתוכנו המופלא של החג. לכן פה אנחנו מוצאים איזשהו ביטוי מיוחד במינו, שמוצאים אותו גם בהושענות וגם בשמחת בית השואבה. יש במשנה, בסוכה, אנא השם הושיע נא לגבי ההושענות, וכתוב שם רבי יהודה אומר, אני והו הושיע נא. אנחנו אמרנו היום בהושענות, אני והו הושיע נא. מה זה אני והו? מה זה אני והו? יש לזה שני פירושים. בירושלמי אומר, אני והוא. הוא זה הקדוש ברוך הוא, אני זה אנחנו. אני והוא שאנחנו, כביכול, לא רק אנחנו צריכים ישועה, אלא גם ריבונו של עולם צריך ישועה. הישועה שלנו זה גם ישועה שלו. אנחנו גם אומרים בתפילה, מחזיר שכינתו לציון, כן? כאילו ישועתך קיבינו כל היום, אפילו ספרד ב-18, כי ישועתך קיווינו כל היום, ישועת השם, ישועתנו היא ישועת השם, אנחנו זה מה שאנחנו אומרים לריבונו של עולם. זאת אומרת, יש פה את הצמידות, תיומת, של כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מרגישים את החיבור, אנחנו מבטאים לחיבור, אנחנו רוקדים יחד עם ריבונו שלם כביכול. ורש"י מביא פירוש יותר נשגב. רש"י אומר, אני ואות שענה, שתיהם שמות של הקדוש ברוך הוא. משם עין בית, שם נשגב, שם מיוחד. הקדוש ברוך הוא נקרא אני ונקרא הוא. כן, זה מופלא. הקדוש ברוך הוא מופיע כביכול גם בנוכחות שלנו, גם בתוכנו, כל מלא הופעה של ריבונו של עולם. כן, מופיע גם בשמחת בית השואבה. הלל אומר, אם אני כאן, הכל כאן. אם אני כאן, הכל כאן, מה זה אני כאן? שוב פעם, מה זה האני הזה? אומר רש"י, האני הזה זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אם אני כאן, הכל כאן. התוספות מביאים מהירושלמי, שאני זה כנסת ישראל. שוב פעם אנחנו עושים פה את שני הפירושים האלה, שאנחנו מרגישים בשיא הזה, שיא הזה של השמחה, שסופו שמגיע לבית המקדש, לתוכו של בית המקדש, התמצית הפנימית של חיבור כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים את הכביכול טשטוש, בשמחת השם, בשמחה שלנו, אני כאן אומר את זה בצורה כמובן של בערך, השמות הקדושים האלה כמובן צריך לבאר אותם על הדרך המופלאה הנשגבה שלהם. אבל זה, כמובן הזה. ולכן קראנו היום בהפטרה של זכריה, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס, קודש להשם, ביטוי מוקצן, אפילו משהו שתמיד הוא ביטוי לשיח חומריות, כן, הסוס, כן, מצילות הסוס, קודש להשם, מה שכתוב על הציץ של כהן גדול, יהיה כביכול אפשר לכתוב אותו על מצילות הסוס. זה דבר לא נתפס במושגים שלנו, ולכן באמת יש פה איזה מין השתוקקות של הגויים. הגויים רואים בצורה כל כך מופלאה את כבוד ישראל, את הצורה השלמה, איך אנחנו כובשים את החיים הטבעיים, איך הטבע מתראה במובן הזה, שכל משמעות חיי הטבע בעולם, שהגויים כל כך נחזו בהם, כל החומריות בעולם, כל הביטוי השלם שלה זה להיות הופעה אלוקית. אז מה שהם כל הזמן באו ואמרו, טוב, אתם מחזיקים את הרוח ואנחנו מחזיקים את החומר, בסופו של דבר גם החומר הוא דל ערך, הוא חסר, הוא קליפה כאשר לא רואים את שם השם, את הקודש להשם שימצא בתוככי החומר. אז ממילא הם נשאבים לחוג את חג הסוכות, שזה מבטא גם את החיבור שיהיה להם לעתיד לבוא. כל החג המופלא הזה, שהוא חג של העתיד לבוא, מוצא אותנו בתקופה יותר מאתגרת, מה שתמיד אנחנו היינו מתמלאים שמחה גדולה מאוד בחג הזה, בכל ההופעות הציבוריות דווקא, מה שהיה מתאפשר לנו לעלות לרגל, מה שהיה מתאפשר לנו להתחבר עם כלל ישראל, לחוג בשמחת בית השואבה, בעוד מקום, בעוד מקום, ועוד גם בשיא שעוד מחכה לנו, שמחת תורה, במובן הכי שלם, במובן הכי ציבורי, אז זה נראה לנו מאוד קשה גם לבוא ולשמוע על כל החולים המתרבים, הנפטרים המתרבים לא עלינו, והרבה מעם ישראל גם חולים, גם מבודדים, כל מיני מצבים לא שלמים, אנחנו מחכים לישועת השם כמובן. יחד עם זה, יש גם את השמחה הפנימית של הפג, שהיא בעצם יותר בתוך הבית, ומה שאדם מרגיש שהשם איתו באשר הוא, כמו שאמרנו, השכינה שוכנת בתוך כל אחד ואחד, שיש קדושה בתוך הסוכה האישית של כל אחד. אז יש שני הצדדים של הסוכה. יש את הצד שהסוכה היא, כן, משבח אני את העצלנים ברגל, שכמה שאדם מחובר יותר, כל הזמן לא זז רגע מהסוכה, הכל בתוך הסוכה, הוא מואר בשטף הקדושה של המצווה. זה צד אחד של הסוכות. יש את הצד שהוא כולו זכר, סוכת בית המקדש, סוכה עתידית, שמשם אנחנו בעצם זכר לזה, עושים את שמחת בית השואבה, עושים את העלייה לרגל. מכיוון ששתי השמחות קשורות זו בזו, אז אנחנו כמובן צריכים ביתר שאת ויתר עוז להתחזק בשמחה הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, לראות את הגדולה העצומה של המצוות שאנחנו זוכים להיכנס אליהם כל כולנו, להרגיש אותם, ללמוד אותם, להיות ממש כולנו, לקיים את המצווה הזאת השנה, ויתר עידור, יתר סט, ויתר שמחה, לדעת שבעצם מקורות השמחה האמיתיים, הם בעצם מן המעיינות הפנימיים, משם הם לקוחים, מהמעיינות האלה של חיבור החיים, הטהור, של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אחר ימי הדין, אחר הזיכוך, אחרי שאנחנו בעצם נמצאים, מרגישים שהקדוש ברוך הוא לגמרי איתנו, לגמרי בתוך החיים, שאנחנו עושים את מצוותיו, עושים את רצונו בצורה הכי שלמה, מייחלים לישועתו, מבינים שהימים האלה הם כנראה תחנות מעבר חשובות, אולי סמויות מעינינו, אבל שבסופו של דבר יצעידו את העולם לכיוון פריצת דרך יותר גדולה, מעין מה שאנחנו זוכרים, לא עלינו במלחמות הקשות, מלחמת העולם הראשונה, רב זצ"ל דיבר, שיש הרי גרעיני גאולה שתמונים בתוך האנדרלמוסיה העולמית שהייתה אז, הייתה מלחמת העולם השנייה, כבר לא דיבר הרב זצ"ל, אבל אנחנו יודעים שהיא בסופו של דבר הייתה מכה פטיש בהקמה של מדינת ישראל, ואמנם אנחנו נמצאים בסוג אחר של מלחמה, לא אי אפשר להשוות אותה חלילה למלחמות האיומות הללו, אבל גם זה סוג של מלחמה עולמית. יש יותר מ-100 מיליון קורבנות בעולם. אנחנו לא רואים עדיין שהמלחמה נגמרה. אני מקווה שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, והמגפה הזאת תעבור עלינו ביתר קלות. אבל אנחנו נצמד למעיינות השמחה ככל האפשר, נצמד לתורה, נצמד לקדושה, נצמד לביטחון בקדוש ברוך הוא, ואין ספק שמתוך זה נצא מחוזקים יותר, אחדותיים יותר, עם פוטנציאל, גאולה וישועה שלמים יותר, בעזרת השם. חג שמח, מדהים לשמחה, שבוע טוב לכולם.
תודה רבה.